סיימנו את חלוקת הארץ. זה כל המהלך, החטיבה האמצעית של הספר. וזה מה שהופיע לנו גם בפרק י"ח. ויוותרו בני ישראל שלא חלקו את נחלתם שבע שבטים, ויהושע דוחף אותם, ואז את החלוקה של שבעת השבטים, וכמו שאמרנו עד כאן. בעקבות החלוקה הזאת, אז אנחנו מסיימים כרגע את כל התקופה של הבית שחלקו והבית שכבשו ושחלקו. זאת אומרת, המבט על הדברים כרגע, או הפרק שלנו, זה פרק הפרידה. אנחנו נפרדים. אנחנו נפרדים מהתקופה הזאת. והפרידה בתקופה זה העובדה שאנחנו עכשיו אומרים שלום לבני גד ובני ראובן. אז בואו נתבונן בדברים. שמונת הפסוקים הראשונים: אז יקרא יהושע לראובני ולגדי ולחצי מטה מנשה, והם עליהם אתם שמרתם את כל אשר ציווה אתכם משה עבד השם, ותשמעו בקולי לכל אשר ציוויתי אתכם, ולא עזבתם את אחיכם זה ימים רבים עד יום הזה, ושמרתם את משמרת מצוות השם אלוקיכם. ועתה הניח השם אלוקיכם לאחיכם כאשר דיבר להם, ועתה פנו ולכו לכם לאוהליכם לארץ אחוזתכם אשר נתן לכם משה עבד השם בעבר הידן. רק שימו מאוד לעשות את מצווה ואת התורה שציווה אתכם משה עבד השם, לאהבה את השם אלוקיכם, ללכת בכל דרכיו ולשמור מצוותיו ולדבקה בו ולעבדו בכל לבבכם ונפשכם, ויברכם מיהושע ושלכם וילכו אל אוהליהם. וחצי שבט מנשה נתן משה בבשן, וחציו נתן יהושע עם אחיהם בעבר הירדן. למה? גם כי שלחם יהושע אליהם ויברכם, ויאמר אליהם לאמור בין חסים רבים שובו אליכם, ומקנה רב מאוד בכסף וזהב ונחושת ובזר ובשמלות ובסלמות הרבה מאוד, חלקו של אויביכם עם אחיכם. כן.
למה א' מחלק מחצי שבט מנשה מחלק פה?
נכון.
למה מחלק?
למה יש חלוקה ביניהם?
ואת למה הוא צריך להגיד להם? כאילו, הם רואים נגמר המלחמה. יאללה, שלום. ככה היה הסכם, לא?
נדמה לי שנגמר המלחמה, אני הולך.
זה מה שמפניתי לשאלה הבאה, בכלל נגמר המלחמה? לא כבשו את כל הארץ. אנחנו רואים מיד בספר הבא, בתחילת הספר, יש עוד מלחמות. מה פתאום יש לך, אתה נוסע הביתה? מה אתה לוקח פתאום את הפקע לך?
אחד מטס בשני, אבל עדיין חושה שלישית לשאלת. כלומר, בסדר, הם קיבלו הוראה ללכת, וקיבלו שוב, אתה שואל, נגמרו המלחמות? לא.
נגמר החלוקה.
מה המשמעות של זה, של הטובה? כלומר, איך הכל התקדש, הכל התקדש, כבר לא התקדש, כן, נכון, הכל, אחרי שבע שנים שחלקו, שכבשו ושחלקו, מרגע זה מתחילים חלה, מתחילים לספור שמיתין, מתחילים לספור יובלות, זה עכשיו מתחיל לרוץ. זאת אומרת, גם אם לא כבשנו את הכל עדיין, אבל הכל, ואני יודעתי, הכל נכבש. פה, יש כל מיני כיסא התנגדות, בסדר, או אפילו יותר מכיסא התנגדות, או דבר יותר קיצור, זה אני לא יודע, אבל בסופו של דבר, הארץ, לכל גבולות הארץ, הכל חולק. אז מילא, זה הזמן עכשיו ללכת. מה שנשאר? אומר הרמב״ם, כדי לפתור את הבעיה הזאת, אומר הרמב״ם בתחילת הלכות תרומות ומעשרות, ما הלכה ב', פרק א' הלכה ב' בתומות, ארץ ישראל המורה בכל מקום היא הארצות שכובשת המלך ישראל או שופט או נביא מדעת רוב ישראל, וזהו הנקרא כיבוש רבי. אבל יוחד מישראל או משפחה או שבט שהלכו בכבשו את המקום אפילו מן הארץ שניתנה לאברהם אבינו, אינו נקרא אצל כדי שנגעו בכל מצוות, היא לא מתקדשת. מפני זה חלק או חילק יהושע ובית דינו כל ארץ לשבטים, אף פי שלא נכבשה, כדי שלא תהיה כיבוש יוחד שאלה כל שבע שבע תכבוש חלקו. בסדר, חלוקת גזרות, יהודה, שמעון, ראובן, יששכר, זבולון, דן, נפתלי, גד, אשר, קדימה, זה הגזרה, תכבוש. עכשיו עשר דקות, כך בזמנך החופשי יש, ככה אומרים, נכון, בזמנכם החופשי יש, זהו, עוד שנה, שנתיים, עשר, מאה, 200, 300, 400, זוזו, זה הכל. אז גמרנו את החלוקה ואת הכיבוש, ועכשיו הם יכולים ללכת הביתה. זה הזמן, ויהושע נפרד מהם. יפה.
זה גם חלק מהחלוקה.
שמה?
הם עזרו לכבוש בגדול, חילקו, ועכשיו גם הם יש להם את החלקה
שלהם. נחלה שלהם, נכון. ומה עם שאר השבטים? גם להם יש נחלה משלהם, לא? למה יש פרידה? למה בשלב הזה לא נפרד יהושע מאשר? הרבה יותר חוקים מרובן. המרחק מיהושע בכיפל חרס, כן? היה שם בנחלת אפרים, נחל שילו. אריאל, קיצו, מאריאל, אל, אבא הירדן, כמה זה? כביש חמש, לדעת למטה. מה זה כביש 55? 550 שעה.
עד עצמת
פצל. עצמת פצל, כמה שצמת פצל? כמה?
פחות, 20 דקות, 20 דקות
נסיע. יפה, 20 דקות נסיע. ומי שם בכביש 6 עד, בואו, נהריה, אשר? כמה זה?
דקה.
חד נסיעה? מה הפרידה מרגשת הזאת? נגד, נרובן. זה נכון, מנעשה? בסדר, אתה צודק. מנעשה הגולן. לא, יותר רחוק בגולן מנהריה, נכון?
לא, אבל הם
נלחמו
בשביל אחרים, כאילו, הם לא, הם מצד עצמם
ולכן מה? כולם נלחמו של כולם, למרות שהם היו מסודרים. באמת, למה שלא היו מסודרים? כולם נלחמו של כולם. זאת אומרת, אנחנו לא בדקנו אף פעם, לכאורה, אני חושב, האם, אשר, בוא, מועלתי לכם פה, זה לא הנחלה שלך, זה הנחלה שלי, מה זה, אנחנו... גדוד 248 יוצא למלחמה, לא אכפת לי מאיפה כל אחד ימצא, נכון?
אבל איתם היה צריך לעשות ההסכם הזה, כאילו.
נכון, אז מה?
לעבר הירדן בכל זאת זה ארץ אחרת, לא?
יש פה איזה משהו שבכל זאת יש פה פרידה, לא פרידה גיאוגרפית, יש פה איזה פרידה אחרת, צריך להבין אותה באמת, למה יש פרידה?
זה פרידה, או רק שטח גיאוגרפי אחר, זה כמו שתגיד שיהודה נפרד הזה מימי אשר.
זה עוד ניחה, אבל זה מדרגה אחרת בקודש.
וגם כשחוזרים,
לא מביאים ביקורים. ביקורים לא מביאים מהירדן. למה? שני תירוצים בירושלמי, או מפני שזה לא ארץ זבת חלב ודבש. מעניין. לא ארץ זבת חלב ודבש, זה ארץ מרעה. ארץ הרי הם ביקשו, אנחנו אנשי מרעה, כן, זה לא ארץ זבת חלב ודבש, מה ירושלמי? או מפני שכתוב הפסוק בביקורים, אשר אתה לך אשר לקיכם, כן? אז שנתת לנו
במקרא ביקורים, שהוא בן הכהן אומר שנתן השם לי,
כן, שנתן השם לי. אז אם כן, לא השם נתן את זה, אתם לקחתם את זה. שואלת הגמרא, אולי זו תשובה לשאלה שלך. שואלת הגמרא, מה ההבדל בין שני התירוצים? אומרת הגמרא, ההבדל הוא מנשה הגולן. למה? אם זה דין ארץ זבת חלב ודבש, זה לא ארץ זבת חלב ודבש. אם היא דין שנתן לך השם לקחך, השם נתן את זה ולא כך, לא קחו.
מה, את הגולן?
כן. בני גד ובני ראובן ביקשו את נחלתם. בני מנשה, מסביר הנציב פה, נשלחו כגרעין תורני לחזק את בני גד ובני ראובן. הם בני התורה, שלחו לב הירדן להיות איתם ביחד. אז הם לא ביקשו שם. ביקשו מי מוכן לכן ללמוד שם תורה. אמרו, אנחנו מוכנים. טוב, אז תכבודו את זה. אז זה לא שהם ביקשו. כלומר, יש פה איזה שתי מדרגות. זה משהו מאוד מעניין. יש משהו בארץ ישראל, אתה לא מקש את זה בכלל. זה אלוקי. זה מה שקדוש ברוך הוא נותן. זו ברכה מיוחדת. ומתברר שיש אנשים שמבקשים. וכשאתה מבקש, אתה מקבל פחות. זה לא אותה מדרגה. אי אפשר להביא ביקורים משם. למה? לא קיבלת את זה. לקחת. כן? אתה ביקשת את זה. נכון? זה טוב שאני מבקש. אני מבקש את ישראל. מה אני מבקש? קדושה אני מבקש. לא, מה לא טוב? אני מבקש את ישראל. לא, לא, לא. אתה ביקשת, זה כבר לא מתנת אלוקים. מעניין. מקום התבוננות.
כן. אולי גם יש איזה קשר מיוחד בין ישוע לשתיים וחצי השבטים, גם שבפרק א', אז הם כאילו...
הם אלו שמליחו אותו, כן, הם אלו שמליחו אותו, וזה חוזר, ובונן בזה אולי עוד קצת, נכון, אתה צודק בהחלט בדבר הזה, יש מקום להיות את הקשר הדוק הזה. אז אלו תשובות קצת למה שאתה שואל. אבל בואו נמשיך יותר מזה. עוד פעם, פסוק א', אז יקרא יהושע לראובן ולגדי וחצי שבט ולחצי מטה מנשה, ויאמר להם, אתם שמעתם את כל אשר ציווה אתכם משה, עבד השם, ותשמעו בקולי לכל אשר ציוויתי אתכם. דייקנו את זה גם אז בפרק א', שמה הם אומרים? יהושע אומר, תשמעו בכל מה שהבטחתם למשה, הם אומרים, לא, כל מה שאתה תצווה נעשה, מי שמפיך יומת, הם המליחו אותו, וזה מה ש... ותשמעו קולי לכל שציוויתי אתכם, לא עזבתם את אחיכם זה ימים רבים עד יום הזה, ושמעתם משמעת בשדה שמוקיכם, חזל מפליגים, שבעצם גם אין אפטרים, אין הגילות. אין חפשש, אין כלום, הם 14 שנה לא הולכו הביתה.
אבל זה יכול להיות
מה, להקים
משפחות
והם... היו להם משפחות,
נשואים.
הם נשואים, הם כן, הם יצאו בני גיל 20, השאירו שם מאחור
חמישה.
בן בת, אולי עדיין שישה בכרס אחד, לא, אתה אומר שכבר זה נורמלי הכל. בסדר, יש להם כך וכך ילדים. שוב, מגיל 20 עד גיל 60, יכול להיות שחלק, מי שלא מצא את זיווגו, אולי לא קחו אותו. הרי לא כל בני גד ובני ראובן הלכו.
לא, נשאר בהפתש.
כן, שאלה טובה, מי נשאר מאחור, מה הייתה חלוקה, צריך להתבונן בזה. אבל כך הוא כך. אז חלק נשארו, חלק אחרו, אבל זה נכון שה... החבורה הזאת, שהיא לא קטנה, כתוב גם כמה הם חצו את היד, נכון? סליחה.
גם ישוע אומר להם פה בסוף שלחלק את הנכסים
מכם?
שנשאר שם.
נכון, נכון. רגע, איפה כתוב? בחצרת הירדן. כ-40,000 חלוצי צבא עברו לפני השם לחמה לערבות יריחו. כן, מבני גד, בני ראובן, מהשני, 40,000 חלוצי צבא. אז משני שבטים, 40,000, אם אנחנו 600,000 בגיל הזה, זאת אומרת שכל שבט יש 150,000, נכון? בערך. שבט יותר, שבט פחות. ואם 40,000 משניים וחצי שבטים, אז אפשר כבר להבין שהשליש הלכו פה. אני מסתכל אולי במניין, בפנחס, כמה היו בני גד בני ראובן, אפשר בצורה מאוד מאוד ברורה. בכל מקרה, הם לא הולכים הביתה. זאת אומרת, אני לא יודע אם זה רק הצבא הרוסי, פעם ודאי. זאת אומרת, רק לחשוב על זה, לנסוע, שוב, זה לא רחוק מיודע מה. מה עשו בני אשר? הם כן הלכו הביתה כל הזמן. בעצם למה? וההבטחה שלהם, למה ההבטחה כזאת?
גם מה הם עשו? 7 שנים של החלוקה אז. כאילו מה, צריך להחזיר אותם, הם מחזיקים אותם שם במחנות...
עשו סטטיות, מה עשו?
סטטיות? אז רגע, אז כשברגע שסיימו את הזה, אז לא צריך סטטיות פתאום? אז אתה תשאיר אותם אם צריך סטטיות.
לא, זה כבר
הגזרה, יש
הכל
שבע,
יש לו
את הגזרה
שלה.
חטיבות מרחביות,
אבל... לא, אבל גם מה, תוך כדי הכיבוש, מה עשו כל המשפחות? כל הזה, הכל היה, בטח מעברות כאלה. מחנות הרעיות.
אני לא יודע, כולם בגלגל. בדבר, כמו שמיועד אז, זאת אומרת, הכל מתנהל בצורה מעניינת. אז בוא נגיד יותר מזה. אם יש כבר איזושהי הדלדלות של המחנה, יכול להיות שיהודה ויוסף כבר מתחילים להתנחל לכאורה בנחלתם, לפי סדר הפסוקים, אז יכול להיות שבאמת חלק כבר לא נמצאים בעיקון פתיחה של 32 שניות שהם בחוץ, עד שתזיק אותם מהבית, זה שלושה ימים. אנשים האלו מה איתם? קונות מתמדת. הם
גדודי עבודה,
גדודי צמודי יהושע, זאת אומרת סדיר, זה סדיר, הם לא פיוטטו מזה, הם עומדים לשירותו בקריאה של שתי דקות, הם לא בבית בכלל, הם במחנות שלהם, וכל השאר אולי כבר בגלגל, במחנות, מעברות, אולי כבר התיישבויות, ודאי בשבע שנים האחרונות של החלוקה, עוד יותר מתחלקים ותופסים את מקומם. טוב, הפסוק אומר, לא עזבתם את אחיכם זה ימים רבים, עד היום הזה, ושמעתם משמעת בסוד השם לכיכם, ואתה הנה אשר לכם לאחיכם כאשר דיבר להם, ואתה פנו לכו לכם, לא לכם, אלא צריך לעשות אתכם, ושתן לכם, משה עבד השם, בעבר ידן. רק שהוא מאוד לעשות את המצווה ואת התורה שציווה אתכם, משה עבד השם, לבית השם לכיכם לאחיכם בכל דרכם, שמרצותיו דווקא בו, לא אוכל לכם לנפשכם. זה לא אומרים את זה בני אשר, למה? כלומר, אני מבין שנפרדים, אבל בעצם מה זה אומר? זאת אומרת, הם הולכים למקום שצריך להזיע אותם על המצוות. ויברכם ישוע בשכם ויחול אלוהיהם. יש פה עוד מקום, עוד משהו ש... אני לא יודע, אני... הם אנשים מאוד עשירים, גם הם ירשו ערים וסבות שם. הם בנו את הערים שלהם, נכון?
מה זה?
במדבר שם. הם יש להם ערים שהם שיפצו אחרי המלחמה, מלחמת עוד סיחון ועוד. ויש שם שמות של המקומות שהם קיבלו. איזה סוג בתים יש להם שם?
הכל שם שרפו באש, לא?
לא יודע, לא כתוב, כתוב שספרו את הכל באש. לא זוכרו לי. אולי, צריך להתבונן בזה שוב. אבל הפסוק פה חוזר, זה 4-5 פעמים. לאיזה בתים הם חוזרים?
אבל אז עם משה, הם חוזרים, הוא מתקן אותם, הם אומרים, גדרות צאן,
נבנה את זה, וערים את אפינו. אז יש ערים, נכון? מה הפסוק פה מדבר? 4-5 פעמים? איפה הם גרים?
אוהלים.
אוהלים, חוזר שוב פעם, פעמיים, שלוש, ארבע. הם חוזרים לא להם, עם המון כסף וזהב. למה אוהלים?
יש גם את המדרש הזה על הצהרת הבית, לא? שהכנענים היו מחביאים
בקירות,
ובגלל הצהרת, בזכות הצהרת, אז היו מגלים.
אז מה אתה רוצה להגיד? שפה אין לצהרת הבית, לכן יש להם אוהלים. וזה נכון, זה משהו מעניין. אולי זה פלא, אין שם צהרת הבית לכאורה. ולכן מה? זה לא סיבה לרגוע בבית. אין לנו צרת הבית. מצטערים, אין צרת. לא, אבל יכול להיות שבאמת, אין בתים פה. מה זאת אומרת, אין בתים? פה זה לא בתים, פה זה הרי. אולי. זה לא, זה עצם התחלת הדבר, שזה הרי. טוב.
אבל אוהל, יש גם אוהל במובן אחר חוץ מ...
באיזה מובן? לא יודע. באיזה מובן אתה מתכוון?
אני
חושב על זה שם. לא יודע. לא יודע. חיצי שם נשן אתה מושב בשל, חיצה נתן ישוע אחיהם באב הידן, ימה וגם כי יש לכם ישוע על הידכם. ואין להם מאוד בנכסים ובמשוב על הידכם, ובקנה רב מאוד, בכסף זר וחוש ועשה ובצורות הרבה מאוד. חכו של אביכם עם אחיכם. יש הבדל בין שתי הפרידות הללו. השאלה למה זה שתי פרידות? מה פשר הדבר הזה? כל למה זה מתחלק לשניים? יש פה מדרש, אני מקווה ש... כלום מופיע, שכחתי בית הדף, אז ערכתי אותו מהר, גם שכחתי את החלק השני על הנציב. אבל... המדרש מספר ככה, רבי יצחק ורבי יוחנן ורבי יהודן, גיורי, הלכו לשמוע תורה מרבי שמעון בן יוחאי. מי זה רבי יהודן גיורי? הנה מגיע להם. נכון? כך נראה הדבר. אז זהו, זה מחלוקת תוספות מאיר על זה. אבל בגמרא במועד קטן...
בן גרים זה הרביעי בסיפור של רשב"י ו...
הוא לא הרביעי שם, הוא זה שמפטפט. ורשב"י עשה גרש הצעות. בגמרא המקבילה, הגמרא שמספרת חלק מהסיפור הזה, שם זה רבי יהודה בן גרים, ויותר מכך, רשב"י אומר לבן שהולך אליהם, כשהם הולכים, שיברכו אותך. ואז הם מברכים אותו איזו ברכה הזויה,
ש... שיצרף
לה... כן, שלא יישב, יזרע ולא יקצור וכל... ואז רשב"י הופך את הכל, מסביר שהם התכוונו לדברים טובים. לא, משנה. בכל מקרה, זה חלק מהסיפור שמופיע שם. עומד הגמרא, אז הם למדו שמוע תורה מרבי שמעון יוחאי, איתם פשט לדורים, איתם פשט לסוחים. זה ויכוח. אני מקווה שלא ביניהם היה ויכוח. הם ידעו מה הם למדו. אבל חז"ל, כשהם באו לספר את זה, הם, יש מי שאומר שלמדו שם לדורים, יש מי שאומר שלמדו לסוחים. ונתנו ממנו רשות, והם באו להיפרד, יש הלכה פסוקה, כשאדם מפרד מאבות איתו רשות ללכת, אז הם ביקשו רשות. ומתינו שם עוד יום אחד. ואז הם התעכבו עוד יום, פססו את האוטובוס, לא היה טרמפים, לא הייתי בדיוק מה קרה שם. במירון יש הרבה טרמפים לכל, לא יודע, לא יכול לקרות. אמרו, צריכים לנו איתו מנו של פעם שנית. אז אחד בא ואמר, אנחנו חייבים בקשות, אמנם נפרדנו וביקשנו פשוט ללכת, אבל כיוון שהתעכבנו, זה לא תקף, אפילו בגמרא מופיע שהוא לימד אותם את זה. אחד מן הדרש ואמר לו, כבר כתיב, ויברכם ישוע וישלכם וילכו להם. מה תמוד לומר, כי גם כי שלכם ישוע להם ויברכם, כן, הוא מביא את הפסוק, ויברכם יהושע, פסוק ו', ואז עוד פעם, פסוק ז', וגם כי שלכם ישוע ויברכם, למה פעמיים? זה השאלה שהוא שואל פה. אלא בשעה שהיו עושים מחפשים מחלקים את הארץ, ישבו ומגעדים מהם, ועשו יהודה לשנה. נתנו שם יהושע ללכת לא עליהם, ושאו שם עוד ימים האחרים, וחזו ונתנו ממנו שוד עוד פעם שנייה. לכך נאמר, וכי גם כי שלחם. אומר, הראשון מסביר, מה שקרה פה זה מאוד פשוט. הם קימו בעצמם את, את ההלכה הזאת, שהם ביקשו, נפרדו מיהושע, התעכבו, ולכן ביקשו פעם שנייה, ושוב יהושע פירש אותם גם פעם שנייה. זה ההסבר הראשון. רבי יהודה פירש את זה בדברי גרים, הסבר את זה אחרת. אבל בדברי שבט ובגד בני פמליה של יהושע, מה שאמרנו, הם בני הפמליה, זאת אומרת, זה החבר'ה שהם צמודים אליו. הם כולם רץ קשר של יהושע. כן, הם כל דבר שצריך לעשות. מה, התרגס את כולם? הם עומדים מוכנים, הם צבא הקבע, הם הגדודים שלו, אז הם קשורים אליו מאוד מאוד מאוד. וליווה אותם עד הידן. הוא מלווה אותם, 14 שנה הם שיתו ביחד, יום ולילה. ישנו ביחד, אכלו ביחד, נלחמו ביחד. אז עכשיו הם משתחררים, אז הוא מלווה אותם עד הידן. הוא אומר להם, שלום חבר'ה, מסתובב לכם הביתה, ומה הם אומרים? איזה מצורה זאת. מה, אז עכשיו יהושע ילך לבית, חזר הביתה? עד כיוון חריס? מה זה הדבר הזה? אז הם מלווים אותו, חזר הביתה. כיוון שראו שנתמעטה פמליה שלו, חזרו ליוו אותו עד לביתו. אז הם חזרו וליוו שוב. יש כמה סיפורים כאלו, שעל רבי מגור והחזוניש ועוד, שליווה לדלת, ליווה לדלת, ליווה לאוטו, ליווה לדלת, ליווה לדלת, ליווה לאוטו, ליווה לדלת, ליווה לאוטו. ככה חזו חזרה עד ש... צריך את הדלת, נכנס לאוטו ונסע. כדי שלא ילבו אחד השני וליסור. לא, אז פה מה שהופיע, הוא ליווה אותם חזרה, הם ליוו אותו חזרה, ואז הוא מברך אותם פעם שני. ומאלה, הברכה האחרונה הייתה גדולה מן הראשונה. הדאו דכתיב, אמר להם אמור ונכסים ומשוב עליכם, וקנה עמוד, וכסף, זב, נכון, ומצב, סלמות, הבא, חכו שלו וכם מאחיכם. אם כן, שני הסברים נתנו פה, למה יש פה שתי פרידות? הפרידה אחת, לפי הסבר אחד, זה אותה פרידה, רק הם התעכבו, מצד עצמם. ולדעה, הסבר השני, הם פתאום רואים את הביזיון, שלא יכול להיות שישוע יחזור הבית לבד, ולא משנה כרגע, יש לו שומרי ראש, בסדר, הוא לא הולך לבד בהרים, אבל ללכת עם 40 אלף חיילים, ופתאום להיפרד ולהישאר עם אלף, זה פס ניש. טוב, ההסבר השני, אני מאוד מבין אותו, ההסבר הראשון, הוא נראה לי משונה. אני זוכר מלחמת לבנון. מלחמת לבנון, אמנם בדיוק סיימנו, כל פסח היינו 30 יום במילואים, בחברון. קצת שונה ממה שיש פה עכשיו. היינו גדוד שהחזיק את כל האזור. כולו. קיצור, והיו פה בלגנים רבים מאוד מאוד. אבל בסדר, הדברים התנהלו אחרת. 100%, אוקיי. אז סיימנו בתחילת יער את המילואים, ובסיוון, הנה, בקרדתות, פרצה מלחמת שלום הגליל, וצו 8. מתי זה ייגמר? אף אחד לא יודע. אנחנו אחרי כך שבועות בסולטן יעקב, החליף את האוגדה שלנו. טוב, יוצאים החוצה ומחזירים את הטנקים לכשירות ומחכים להשתחרר. אבל כידוע, אם הצבא מחזיק אוגדה בצו 8 ועדיין יש מלחמה, אתה לא בטוח אם אתה רוצה לשחרר אותם וצריך לגייס אותם שוב. עדיף במקום לשחרר ומחר גייס אוגדה אחרת, בואו נחזיק אותם עד שיהיה בטוחים שאנחנו צריכים אותם. אז אחרי שגם הזדקנו כבר לציוד והכל היה בסדר, אנחנו כל יום צריכים להגיע לחסה, ליד מרכז שפירא שם, ולחכות מתי נקבל אישור לשחרר. עוד יום נוסעים הביתה וחוזרים, נוסעים הביתה וחוזרים, אתה כבר אחרי 70 ומשהו ימי מילואים, נו, נו. יש מה לעשות גם כן. טוב, הגיע יום אחרון, יום אחרון, לא ידענו, זה יום אחרון. הגיע יום שבו באמת נתנו לנו את את הצו, את השחרור, והיו שם אנשים שפשוט לקחו להם את המדים, ישו אותם בבגדים. לא נתנו אף אחד לצאת עם מדים משם. מה עשו אנשים? נכנסו מכוניות בגופייה, עוד פחות מזה, נוסעים, לא מחכים חצי דקה, אתם רוצים, קחו את החולצות, קחו את הרסיים, קחו מה שאתם רוצים, אנחנו לא נשארים, שמה הרמטכ"ל יחזור בו פתאום ונקבל הודעה, לא, לא, לא לשחרר אותם. אחרי 24 שניות לא נשאר אף אחד מהגדוד בשטח. כולם טסו משם. 70 יום בסך הכל היינו מילואים. 30 ועוד 42, כל הסיפור, 70 יום. לא, לא, בסדר, 70 יום. אפשר לסבור 70 יום במילואים, נכון? 14 שנה הם נמצאים פה. 14 שנה. משתחררים, ומה אומרים? מה כתוב בהסבר הראשון? משתחררים עוד כמה ימים. אני לא חייב אפשר לחזור הביתה אחרי 14 שנה. מה זה? מה זה הדבר הזה? הוא לא משונה? ממש משונה דיק. מה אפשר לשמוע פה?
היה נחמד להם שם.
היה נחמד להם. תשמע, כמה שנחמד, לא מאמין. זאת אומרת, אתה... זה נכון שכשהיו מלחמה לא צ'יפרו אותנו כמו צוק איתן. זאת אומרת, מה שרץ בצוק איתן, איך אומרים, אפילו טלפונים לא היו אז, זאת אומרת, לא... איך התקשר הביתה, זה הסיפור, אומר את הסיפורים. אבל... בסדר, אז היה נחמד, אז מה? אבל אשתך מחכה כבר 14 שנה. איפה הילדים שלך? לא ראית אותם 14 שנה. זה לא מעניין אותך? מה קורה איתם? לא? מה יכול לגרום לזה שהם לא רצו הביתה?
רוצה להמשיך
להילחם? אולי, יפה. הם כללים. הם חושבים אולי שהם טעו במה?
זה שביקשו
ממש להישאר שם. כן, אולי באמת, כן, אגבי, מה שאתה אומר, הם רוצים להישאר פה, אולי הם מגיעים בעצם, אולי באמת, יש להם פיקפוקים, התלבטויות, האם זה באמת היה חכם להיפרד מהלכינו? כשאתה רואה את זה אחרי 14 שנה, אולי באמת כשאתה שם, אתה אומר בוא נשאר פה, כשאתה פה, כמו ילדים קטנים, שכשהם עובדים גדולים, כשמרים, הם רוצים להישאר ערים, כשמשנים, רוצים להישאר ישנים, אבל לא רוצה להכניס לו אתמול, אז למה אי אפשר לגלל אותם על המיטה בבוקר? אז כשנצאים בחוץ לארץ, אז נשאר, נצאים בארץ, אז נשאר פה, זו מציאות.
כן,
נגיד ראינו
בהתחלה
שהם
כן
ישבו ולמדו
תורה
כל שנייה פנויה, וכאילו זה היה כאילו... זה צבא רגיל, לא? זאת אומרת, הם נלחמו כל הזמן, האם זה אבטש, האם זה גדודים, איזה בדיוק התנהל בית, אני לא יודע. אבל ברור שהם נמצאים מוכנים למלחמה כל הזמן, וכשמגיע הזמן ללכת הביתה, לא יעזור, קשה לתפוס, אני חושב יותר בכיוון שאתה אומר, באמת יש פה איזה שהם לבטים, יש פה איזה קושי. עכשיו, רק תחשבו על זה, את מי מפגשו בבית? טוב, נשותיהם וילדיהם. ילד בן 7, בן כמה הוא היום? 21. מי גידל אותו? מי חינך אותו? מי טיפל בו?
אמא
יפה.
חברות נשים,
לא פשוט, לא פשוט. חזד מת אומרים שהם חוזים, מוצאים אותם גודלי בלוריות כמו הכנענים שם. כנענים, יש כנענים שם, הם לא הלכו לכם בשבילנו כנענים, נכון? זאת אומרת, יש פה השפעות, אתה נמצא, איך שאוגיד, זה ספר יותר מספר, יש שם עוד דברים, הם מחוקים מהקונסנזוס, הם רחוקים ממשהו. זאת אומרת, יש פה הרבה מה לפחד, לצער, להצטער, לא יודע, זאת אומרת, יש פה הרבה דברים לא פשוטים, שאני מבין שלא קל להם לחזור.
זה למה
הוא
מרגיש
לי
גם לשאול לחזור לאוהליכם וזה?
אולי, כן, דווקא, אבל שוב, למה זה אוהלים? טוב. ויאבא
זה אוהל,
אתה אומר, יפה. אולי, אולי. טוב, עד כאן החלק הראשון. עכשיו אנחנו מגיעים לבומבה. וישוב ילכו בני ראובן ובני גד וחצי שבט מנשה מאת בני ישראל משילו אשר בארץ כנען ללכת ארץ הגלעד, ארץ אחוזתם אשר נאחזו בה, על פי השם ביד משה. ובואי גלות הידן אשר בארץ כנען, ויבנו בני ראובן ובני גד וחצי שבט מנשה שם מזבח על ידיהם, מזבח גדול למראה. וישבו בני ישראל לאמור, הנה בנו בני ראובן ובני גד וחצי שבט מנשה את המזבח אל מול ארץ כנען, אל גלות הידן, אל עבר בני ישראל. וישמעו בני ישראל ויקהלו כל עדת בני ישראל שירות עליהם לצבא. לא יודע, שבוע, שבועיים, אנשים הללו נלחמו, היו חוד החנית, הראשונים שיצאו לקרב, והם הלכו ובנו מזבח, וכל ישראל יוצא להם לצבא. אלא ברוך השם, וישלחו בני ישראל, בני ראובן, בני גד וחצי שבט מנשה, אל ארץ הגלעד, את פנחס בן עזרא הכהן, ועשה נשיא ממו, נשיא אחד נשיא אחד לבית אב, לכל מדינות ישראל, ואיש ראש בית אבותם, הם אלפי ישראל. בוא, אנחנו רוצים להבין מה עשיתם. עכשיו, אני סתם שואל קודם כל שאלה מקדימה, מה הם הבינו?
איך הם סומכים עליהם? הם הבינו עבודה זרה.
איך הם סומכים עליהם? מה הם הבינו? זה עבודה זרה?
יהושע לא נשלח לשם.
למה יהושע לא פה? שאלת השאלות, מי כאן, ועד סוף הפרק, יהושע נעלם. שאלה נפלאה, איפה יהושע בסיפור הזה? מעניין מאוד. הלאה. אבל תוך שנייה, איך המציאות הזאת מתפוצץ? אתה בא ואתה אומר, וואלה, למה אתה לא סמך עליהם?
לא, נלחמו באחד, גם יהושע אומר להם, שמעתם בקולי, עשית את זה
הכל היה מצוין.
מי אמר שיהושע תכנן?
יהושע לא תכנן, אבל
אפשר לצייר את זה, אפשר לצייר את זה, שמעו את זה, זה ירץ בשמות כל הארץ, פתאום כולם קופצים, כמו שהיה ברגש בגבעה, בשניות היה איזה מסרים, כולם מגיעים לגבעה. כולם שבו,
מי להגיד? זה כמו שהיום...
יותר גרוע, עובדים עבודה זרה מבחינתם. מה? ישירות...
איזה עבודה זרה? זה מישהו שאיר אותך למניין, אתמול בבוקר,
נהיה
אותך...
מי אמר? יכול להיות שהם בכלל...
עכשיו חזר הביתה אחרי
שבוע, בתחילת החלוקה, הם כבר נמצאים שם, מה הם יודעים מה קורה, הם כבר שכחו איתם, מאיפה הם יודעים מה קורה איתם?
תראה, קודם כל, גם יש בגבעה, אל תשכח שהמסרונים היו מאוד חזקים שם. אתה מקבל חתיכת רגל נוטפת דם, יש לזה כמה... איך זה עובד חזק? או ראש קרות נוטף דם. טוב, אני מניח באיזשהו שלב, הדם מתחיל להפסיק לטפטף. שמביאים איזה מקום מקום, זה כבר לא ראש חדש, זה ראש ראשן. סליחה על ה... על ה... על ה... על ה... על ה... על ה... אני פשוט כשאני מגיע לפרש בגבעה, אני מאבד את ה... איזון הנפשי שלי, אני לא יכול, אני לא יכול לעמוד בזה, אז אני פשוט, הדבר היחיד שאני יכול לעשות, זה צחוק מזה, או לבכות, אז אני לא, מספיק זה לבכות, למה אני צוחק מזה. כן, אז אני אומר, זה לא, המציאות שלנו מצאות קשה קצת.
אולי, בפרט הבא, כשישוע עשה, כן. נכון. אז פה מתחיל כבר לבית כבר את המנהיגות שלו, שהוא נותן כבר לעם להנהיג את עצמם. כתוב פה,
יש לכו
בני ישראל, אז כאילו זה כבר
מהר. כן, אבל לפני דקה הוא היה, לפני שבוע, לא יודע כמה זמן לקח להם, אבל זה כלום. עכשיו, לפי חז"ל, כשהוא זקן, זה 14 שנה אחר כך. זאת אומרת, יהושע, אני יודע, יהושע נפטר 28 שנה אחרי כניסה לארץ. אז זה סוף 14, יש עוד 14 שנה. אז נכון שהוא, נכון שב-14 האחרונים הוא קצת מסתכן, אבל בכל זאת, זה לא אומר שבשנייה אחת, זאת אומרת, אתמול הוא רק ליווה אותם, בירך אותם.
ואנחנו אומרים שזה פשוט טבעי, שהעם ישראל באמת יחשוד. כי פתאום יהושע לא נמצא, והם החליטו לעבוד את השם בצורה
משהו יותר... עכשיו אתה כבר נותן מגינה אחרת לגמרי. אם העבודה הזרה החליט לעבוד את השם בצורה אחרת, או שם רק נגיד, אפשר לתת דברים, במות. כן, הרי מהרגע הזה עד עכשיו הותרו הבמות. 14 שנה בגלגל הותרו הבמות. מהרגע שסיימדו בעצם שלה בגלגל ומדגמר בזבחים, נאסרו הבמות כשהגיעו לשילו. הגיעו לשילו, הבמות נאסרו. הבמות נאסרו. אז אם זה המצב, אתם בונים במה, לא לעבוד הזור, במה להשם. במה לעבוד את השם. אבל יש בשילו, מה זאת אומרת? אתם עושים אצלכם מרכז רוחני חדש? פה אני רוצה באמת לנסות להבין מה חשבו, מה הם חשבו ומה הם חשבו שהם חשבו, שזה ברורה. מה כל אחד חשב פה? כלומר, למה בני גד ובני ראובן הקימו את המזבח? ולמה בני ישראל, מה הם חשדו בהם או חשבו עליהם? אז אם זה במה, הם אומרים זה במה, כלומר, אנחנו נראה, יגידו, זה לא לעבוד, זה לא להקים קורבנות. זה אנדרטה. אוקיי, בסדר. אז הכל ירגע. אבל כרגע אנחנו מבינים שזה במה שבה מקריבים קורבנות. ואתם מתפצלים, יוצרים פה מדינת ישראל ומדינת אבא ירדן. השם ישמרנו ויצילנו. הפיצול של עבודת השם, הפיצול, הוא נוראי, ומכיוון שכך, אז זה יוצרים לחמה. אין דבר כזה. שתי מדינות. כלומר, זה יקרה לצערנו אחרי שלמה, אבל זה גוף הזו בעיה מאוד מאוד גדולה.
לא יודע איך לא עובד מגד הגדול מהפרדה של יהושע.
שם?
סומך עליכם, כל הכבוד,
להתראות. תקימו מדינה משלכם שם בחוץ לארץ.
בני גדול רואים את עצמו כביכול כאלה אידיאליסטים, אנחנו זה של בבית, אנחנו זה שביקשנו, אנחנו זה שאנחנו מסיכון יותר משכולם, כולם בחור בישראל, אנחנו בחורים לבית הדין. אז
בוא ניקח יותר... כן, אידיאליסטים, אתה יודע, זה כמו שאגיד שעדות ניו יורק היא אידיאליסטית, כיוון שהיא מוכנה להישאר שם בשביל להביא לך בכסף ולתת תרומות לארץ ישראל. זה סוג של אידיאליזם, אבל נדמה לי שבכל זאת החייל הוא קצת יותר אידיאליסטי. או מי שגר פה קצת יותר אידיאליסטי. לא שם זה זה, אבל כל אחד בתפקידו, אבל אם אדם בחר דווקא את זה ולא את זה, זה בדרך כלל בגלל שהוא לא מסוגל לעמוד באידיאליזם שיש פה בארץ. ולכאורה גם בני גד ובני בן, זה בעיה, אני לא חושב שהם יותר אידיאליסטים. זה נכון שהם הרימו את הכפפה כשאומר למשה רבינו, אתם מרגלים מהדורה השנייה. אז הם אומרים, לא, אנחנו, אתה חושב שאנחנו לא רוצים לכם? לא, אנחנו לכם, אנחנו פשוט רוצים פה להישב בחוד. בסדר, או בוויידן, במדרגה פחותה.
הרב, המונימנט הזה שהם בונים, זה
בשבילם
או בשביל ישראל
שבארץ כנען? בואו נראה מה
הם
יגידו,
בואו
נקרא את זה.
הרב, יכול להיות שזה אולי פתרון, שרציתי להגיד, שכל הסיפור הזה, מי לכאורה אולי הבתיים פה, זה דווקא זה בני ישראל שנמצאים בצד השני, בצד המערבי של עבר הירדן. אולי זה הסיבה גם שיושב לא בא, כי מבחינתו זה כן היה בסדר מה שהם עשו אולי.
מה, זה מוטל להקים מזבח?
שלמה עושים
מזבח
הזה
את השם? אתה אומר, הוא הבין שהמזבח הזה, אולי הוא הבין בדיוק מה שהם הבינו. יכול להיות. אוקיי, אז יהושע, אתה מסביר למה יהושע לא בא. אבל מי שלא הבין ככה...
צריך לדון
אותו בכף זכות. היה ראוי לדון אותו בכף זכות, שאלה נפלאה. נלחמו איתך, 14 שנה, הובילו אותך.
יהודים.
מה?
יהודים.
יהודים. אתה אולי הם רשעים. אז פחות די, אבל גם זה, בכל זאת, ודאי, הרבה מעשי צדקות הם עשו 14 שנה. אז ודאי צמדון אותו בקו זכות. בואו נראה. ובואו אל בני ראובן, פסוק הדבר, ובני גל וחצי שם אשר לארץ הגילה, וידבו איתם אמו, כה אמרו כל עדת השם, מה אמר לזה שמלתם באלוהי ישראל לשוב היום אחרי השם בבנותיכם, לכם אסבח למורדכם היום בשם. המעט לנו את אבון פאור, אשר התארנו ממנו עד היום הזה. כן, עברו כבר 14 שנה מאז פאור, ואנחנו עדיין מרגישים את הצלקות. והיה נגף בדעת השם. כולנו חטפנו. ואתם תשמעו היום אחרי השם, והיה אתם תמרדו היום בהשם מחר על כל דעת ישראל קצוף. אמרתם, אני לא יודע מה אתם עושים, וגם תגידו, אבל זה התא שלי בספינה, על כל דעת השם יקצוף. ואך אם תמי ארץ אחוזתכם, עברו לכם ארץ אחוזת השם, אשר שכן שמשכן השם ויחזו בתוכנו, ובשם אל תמרודו, ותון אל תמרודו, ונותכם לכם מזבח מבלדי מזבח השם אלוקינו. הלו אחד בן זרח מעל מעל בכם, הכל יישא כסף, והוא איש אחד לא גבה בעוונו. תראו מה קרה, כשאיש אחד חטא, עם ישראל חטף. איש אחד. שניים אחרי שבטים חוטאים? זה קטסטרופה חברתית, מדינית, לאומית. זאת פה משהו קצת, יש פה איזשהו... הם דואגים לאורם. אולי נסביר למה הם כל כך קפצו. אין פה מקום להגיד לך ותירגעו. זה... אתם עושים פה קטסטרופה לאומית.
יש פה מילה,
תוך
כדי שהם מדברים, שזה נראה שהם יוכלו לשים עם הרבה מילים אחרות. נו. ואף אם
תמאה ארץ אחוזתכם. לא יודע, יכול להיות עם רעה ביניכם, אתם מתחרטים, אתם רוצים להיות יותר קרובים. מה זה תמאה? למה דווקא תמאה? זה נראה שהם... יש פה הרבה רגשות לא טובים על העניין הזה של
עבר הירדן. בהחלט יכול להיות. תאומה זו מילה חזקה, במיוחד למי
שמרגיש
שיודע מה זה
תאומה ותארה. כן, אז באמת נחינמי, באמת תאה. אבל למה היא תמאה?
לא יש את המושג הזה,
תאומת
ארץ הערבים.
טוב, זה מושג יותר מאוחר. יש מקום להתלבט. עכשיו יש טוב לחוק זה, נכון? יש שאלה גדולה, איפה הם בנו את המזבח? מה אתם אומרים? איפה הם נקנו את המזבח? בתוך הפסוקים. תסתכלו, תגידו אתם.
בגלילות.
בגלילות.
על המתקד של ארץ
כנען,
על
הירדן. אוקיי. אני אציב שלוש אופציות. זה שלוש אופציות שלנו. א', בית ג' איפה הבנו את זה לפי הפסוקים?
א'
לפי איזה פסוק אתה אומר? מה כתוב? תגיד, מה תקע את הפסוק?
וישוב ויחוז, ושבו כנראה איפה שבו?
ויבוא אל גבולות הירדן
טוב, בפסוק כתוב על הירדן
אשר בארץ כנען
בפסוק י' כתוב מזבח על הירדן, מזבח גדול
על הירדן יכול להיות שזה בית מה עוד יש לנו?
אני לא רואה
אל מול ארץ כנען
אל מול
ארץ כנען
אז זה גם בארץ
לא, למה הראשון יכול להשאיר בארץ ארץ כנען, זה נשמע בארץ כנען, זה עבר הירדן המערבי זה ג'
יש
שלוש שאלה
זה נשמע איזה מקום כזה, גבולות הירדן, משהו באמצע כזה
משהו באמצע יש שאלה גדולה מאוד, מה הפירוש המילה מול? וזה שמעתי פעם פירוש, הערה מאוד יפה מרבי יהודה ליצור שהוא איש ארץ ישראל, בלשן והוא אומר שהמילה מול פירושו מרגלות כן? גם הצון לבקר על יראו אל מול למרגלות ההרעו לא ממול יש עוד דוגמאות לזה הוא מסביר מה?
גם עם בעל צפון, לא
עם בעל צפון? חיתו שם?
נכחות
החמרה ים, יש שם גם מול?
מול בעל
צפון? אל מול פני המנורה
אל מול פני המנורה, זאת שאלה טובה שם יש מליקה אל מול אורפו מה זה אל מול אורפו? איפה מולקים? בעורף לא? מליקה בעורף אז מה זה מול אורפו? למרגלות העורף יש עוד... אני מסביר גם פרק מאוד, הפרק שמחמש, מחמס, יש שם גבע ומחמס עם המוצקים, עם הסלעים, ויוצא שהכפרים היום הם הצטלבו בכיוונים הפוכים. אחד הוא מול מחמס, אחד הוא מול גבע, מצפון ודרום כתוב שם. ואז יוצא שהיישובים ברבות השנים עברו משתי גדות המצוקים שם. אז הוא אומר, זה לא נכון. מול גבע למרגלות גבע. לא כנגד. ואז קיצור זה מסביר בין דברים. הוא גם טועים פה אותו דבר. מול הירדן מה הכוונה? למרגלות הירדן. הוא רוצה להגיד איפה בנו? בג'. ובנו פה מזבח גדול פה.
יש מול ארץ כנען.
מה?
כתוב מול ארץ כנען.
כן, למרגלות ארץ כנען, זה מרגלות ארץ כנען, לא בעבר הידי השני. ואז מה הם אומרים להם? אם תמיעה היא ארץ אחת, למה? הרי עשרת השבטים, י' שבטים, ב' שבטים, נכון? הם חושבים שמה? הם בונים מזבח לעבודה. יגידו לו, זה מוניומנט, זה אנדרטה. אבל הם כרגע מבינים שמה? זה לעבוד את השם תבנו פה מה זה לבנות פה? זה לא במחלת חן בכלל
שהוא לא תמה שהוא הכי קרוב אליי
אם כל זה תמה ומה הם אומרים? אנחנו גרים בארץ בתורת ארץ העמים אבל לעבוד את השם נטבול, נעבור את עדן, נבוא לארץ הקדושה, נקריב קורבן ולעזור חזרה. שוב, כל זה בראש של עשרת השבטים, כן? אז אם תמיה ארץ רוצכם, לכן בניתם פה, מהר תעברו לפה. מה, אתם חושבים שמותר לגור בחוץ לארץ? מותר לגור בארץ תמיה? אם זה עומד ביסוד, שאם תתרמו 14 שנה לצבא, אז מותר לכם לגור בחול? תעבור מיד לפה. אין שום היתר לגור בחול. אז זה לא חול באמת. ארץ ישראל, יש בה איזשהו צד של משהו שדומה. מדרגה פחותה. לא מביאים משם ביקורים. בסדר. היא לא ארץ מתחל ודבש, אבל שם עצמות כן, ועוד. זאת אומרת, יש פה איזשהו דיון. אבל טוב, זה כמעט ששאלת, חידדת דרך אם צמיח אחוז ארץ אחוז אחר. בואו נמשיך הלאה. יוצא שמה, עשר השבטים, כמו שכשאתה בצדק חושדים בהם, שהם לא בסדר, ומזלנו, שלא כל פרק בגבעה באים ושואלים, לא באים ואומרים, באים ושואלים, למה? הם אומרים כמה דברים, אבל מיד בני גד יגידו להם, בואו תשמעו, פסוק כ"א, לא... והיינו בנבן לגד, חסים לשם, ודברו אשר יפה ישראל, אין אלוהים השם, אלוהים השם, הוא יודע, וישראל הוא יודע, עם המרד ומל בשם, אל תושם וזה לפנות לנו מזבח, שמוך השם, לא תעבודה מנחה, ואם עשו את זה בזבחי שלמים, השם הוא יבקש. שהשם ידוף אותנו, אם זה מה שעשינו, חס וחלילה, הם לא מידע גם מדבר עשינו זאת למור. מה הם אומרים לכם על אלוהים, מה לכם לשם לישראל? הוא כבר נתן השם. בין לכם בני ובין לגד. אתם יודעים, אין לכם חלק בשם, ושביטו בניכם בנינו ותהירו את השם. ונעשה לנו לבנות המזבח ולא לעבוד לזבח. כי אין דו בנינו ובניכם, בין דעותינו חיינו לעבוד את עבודת השם לפנה, בעולותינו, ובזבחינו, ובשלמינו, ולא ימום בניכם מחר לבנינו, אין לחלק בשם. ונאו מביה, כי ירו אלינו בדעותינו מחר, ונורו את אבנית מזבח השם אשר עשה אבותינו, לא לעולה. לא לזבח, כי עדו בינו ביניכם וחילו אלו ממנו ולמוד אשר אשום היום אחרי אשר ובנות מזבח ללה למחל לזבח מלבד מזבח אשר הלו אשר לפני משכנו וישמע פנחס הכהן וסיידע ואשר פי ישראל אשר איתו דברים שדיברו בני וגרם בני גד ובני יושע והייתה ביניהם היום פנחס לעזר הכהן על בני רובן וגם בני גד בני אשר היום ידענו כי בתוכנו השם אשר לא מעלתם בשם מעל הזה אז יצאתם בני ישראל מיד השם והיה שבנחס בן אלעזר, כהן ונשיאים את בני רובן ובני גד, ואת גד על עת הכנען ובני ישראל, וישיבו אותם דבר, והייתה בני בני ישראל, וברכו אלוהים בני ישראל, ואמרו לעלות להם צבא, שחית עד שבני רובן ונגד יושבים בה, ויקרו בני רובן ונגד וזבח, כי ידעו בנתן, כי השם אלוקים, האלוקים. מה שנקרא, happy end, נכון? סוף טוב, הכל טוב. רק, יש כמה בעיות באמצע. כלומר, אתה הצבת שאלה נכונה מאוד. למה החשדנות? במיוחד שמתברר שמה, באמת, חשדו אותם על לא דבר, נכון? האומנם? מי חשדן? למה?
ישראל, כי אם הם ייתנו להם קצת זמן ויהיו סבלנים וזה, אז יכול להיות שהם כבר יקבלו
את העונש מהקדוש ברוך הוא עד הזה. אוקיי. בסדר. אבל מתברר?
לא, עצם החשד על מה אומר?
שעצם החשד לא היה נכון. כבר הרבה פעמים, אתה לא יכול לדמיין עצמך מה קורה אצל השני.
אבל יש
מצבים
שאתה לא יכול לעשות לעצמך לחכות לזה. עדיף, כאילו, היה עדיף
להשיא
את
האווירה הזאת. בסדר.
אבל...
כבר חשדנו סתם.
אסור להגיד. אני לא מבין על מה... נראה שיושב אצלה משהו מאוד מאוד חזק בבטן, כי אם החבר'ה החילונים מהצבא שהייתי איתם בצבא שומעים על אנשים אחרים שרואים שהדתיים רוצים לעשות הפיכה במדינה, כל מיני דברים כאלה, אז הם יהיו איתנו, שירתו איתנו, היינו איתם, הם יודעים מה אנחנו חושבים, איזה צבע אנחנו מביא, הם יודעים עלינו הכל. אז הם יודעים שזה שטויות. עכשיו, זה אנשים ש-14 שנה, טוב, אז 7 שנים, הוא אומר, הם היו רחוקים, בסדר, 7 שנים הם לחמו אחד עם השני, לא 3 שנים, 7 שנים. אז מה, אז פתאום הם הולכים, חוזרים הביתה, אז זהו, אז הם חייזרים, אז לא יודעים מי הם, מה הם, את מי, אם הם נאמנים להשם או לא. מה יושב מאחורי זה שזה כל כך קופצים עליהם ככה?
אני שומע, שאלה חזקה, אני דווקא לא חושב שזה, דווקא הדוגמה יושבת היא דוגמה לא טובה.
למה?
בגלל שאתה רואה אנשים שקרובים אליך והם איכשהו בתקשור מצאו לשכנע אותם כל מיני דברים שונים עליך.
לא, מה שהם אומרים, טוב, זה לא הוא שהיה איתי, זה האלה יותר קיצוניים. הוא משייך את זה לאחרים.
בעצם זה שהם חוזרו לשם.
גם זה בעיה, אז גם זה אפשר להגיד פה, אבל אני חושב שמשהו פה הרבה יותר קשה, הרבה יותר חריף, כן.
אולי כי המוטיב המרכזי של כל ספר, של כל מלחמה וכל זה, הייתה הערבות הדדית בסופו של דבר. פתאום הם רואים? אולי מישהו פה לא הבין את המסר. ואני מסכים, זוכים את החג, זוכים את זה, זוכים את הביטחון הזאת.
אבל למה לחשוד בזה? מתברר שהם יודעים את המסר, לא? זאת אומרת, בני ישראל טעו בגדול, לא?
הם
גם לא חושבים שזה אבל כי הם מקפידים עליהם משהו, כי זה נשמע כאילו הם דואגים להם, אומרים תבואו לגור אצלנו אפילו, כאילו מצד אחרי מה אתם רוצים.
נכון. יש כאלה שאומרו את זה אחרי הגירוש. תבואו חזרה אלינו, תחיו איתנו במדינת ישראל. דאגו לנו מאוד.
יודעים, גם לא אמרו להם, וואלה, אתם טועים, מה פתאום, הבנים שלנו, לא עשו לכם את זה, אתם צודקים? הבנים שלנו, באמת יבואו את הבנים שלכם בעלית, כי הם לא עושים את המזבח, כאילו, יש מקום...
לא, 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 לא,
בסופו של דבר שהם באים לך לפני הילדים של... הם לא באים ואומרים, שמו, הילדים שלנו, אחי, לא עושה דבר כזה לילדים שלכם, מה, אנחנו אחים וזה.
אז מה הם אומרים?
הם אומרים, צודקים, בעתיד לבוא, באמת יגידו לכם מה הקשר שלכם אליהם, זאת אומרת,
הם גם מוסיפים,
הם מסכימים, מודים בסוף במסבר הזה של
קצת. הם אומרים, וואלה, אתה, אוקיי, אני לא חשבתי על אופציה כזאת, אולי אתה צודק, אבל אני חושב שמונחת פה עוד בעיה עוד לפני החלק הזה. מה אומרים בני גד ובני ראובן? מה הם אומרים? מה הדאגה שלי? למה בנו מזבח?
לשמור על היחוס שלהם.
כמו שמה? למה?
זה נשמע כאילו הם חזרו הביתה, דברו את הילדים שלהם.
לא, הם עוד לא הגיעו הביתה. כן, זה עוד לפני שהגיעו הביתה.
עוד לא הגיעו הביתה.
ומה הם חושבים?
שהם ישראל ינתק איתם מגע בכלל.
אז מי חושב במי? כלומר, החשד הזה, שאתה אומר, חשד הלא כלום, מתברר שהוא יושב על משהו כמו שאמרת. אבל על משהו מדהים. הם חושדים בנו. השניים וחצי שיודעים חושדים, הם הקימו את המזבח והשם חושדים שיגידו, הבנים, למה אתה חושב את הבנים? זאת אומרת, זה שמסוע שמשונה, את זה גרה, זה לא סתם גרה תגובה. הם באמת באו להעמיד, ושיש פה חשד עמוק. זה יושב על משהו לא פשוט, משהו פה מבולבל. עכשיו, האמת היא, הסוגיה הזו של חשדנות היא כנראה לא התחילה עכשיו, גם אצל משה. משה אומר להם, אתם מרגלים בטרה, הוא חושב בהם שהם לא רוצים לכם בזה, זאת אומרת, זה לא, ואולי משה בנו לא תעתן גדול, כן? הוא לא בעל טעות גדולה פה. זאת אומרת, יש פה משהו לא בסדר אצל בני גד ובני ראובן. ואולי זה חלק מה שהגשנו, שיש להם אולי היסטוריה מצפון, הם לא רצים הביתה כל כך מהר, הם מתלבטים, זה נכון מה שהם עשו, הם לא יודעים איזה ילדים יפגשו עכשיו, לכן הם לא רצים הביתה. איזה ילדים יפגשו? מה הם אמרו? ידיכם יגידו לילדינו, זה מעניין. חז"ל אומרים שהם, יש להם בעיה עם הילדים שלהם. זאת אומרת, שאת הבעיה שלהם הם משליחים על מי? עליכם. אתם בטח תגידו לילדים שלנו, למה? כשאני רואה את הילדים שלי שהם לא טובים, אז אתה בטח גם יודע את זה ככה. זאת אומרת, יש פה משהו בעייתי בעצם הגישה. שבני גד ובני ראובן. הקפיצה שלהם בראש היא קפיצה בעייתית. זאת אומרת, יש פה סוגיה שהיא לא נפלה מלא כלום. היא לא התפוצצה סתם. בני גד ובני ראובן הם באים עם איזה שהם יסורי מצפון, עם איזה שהם מבטאים, באמת יש פה מהלך לא קל, לא קל, לא פשוט. האם מישהו אשם בזה או איך התייחס לזה שזה פחות קריטי? זאת שאלה שהיא לא במקום. אשמה אפשר לחלק בקלי קלות לכולם, לא משנה. נדמה לי שכשאנחנו ניגשים אל מציאות, ניגשים זאת אומרת, לא משנה מי השליך את האשמה שלו על השני, ומי התחיל בעצם בחשדנות, שכשאני חושד בך, לא פלא שאתה חושד בי, שלא פלא שאני חושד בך, וכן הלאה. המציאות הזאת היא באמת צו עבולה פה, ונדמה לי שמה שאמרת בהתחלה, זה נכון פה כמענה מאוד מאוד עקרוני, שישוע נותן פה מענה. כלומר, איך פותרים חשדנות?
באמון.
יהושע לא יוצא לדרך, זאת אמירה מאוד מאוד גדולה. כולם מסתכלים עליו ואומרים, יהושע זה כאילו, כבר אין לו כוח להניג את האומה. כמה חבל, עכשיו דווקא נסכים אותו. יהושע לא זקן. מה יהושע? שתן אמון. הוא יכול ללכת לצוק. זה לא מה שצריך בכלל. הוא מוליך פה מהלך פשוט שאומר, רבותיי, תלכו, תבדקו. אין לי בעיה. בגלל שהשאיר את זה הכל בדרך הבטן, אני יודע מתי זה יתפוצץ. אחרי הלוויה שלי, זה יהיה קטסטרופה. גם ככה הלוויה שלי יהיה קטסטרופה. אבל זה לא הזמן שזה יתפוצץ אז. לכן, אתם תפתרו את הבעיה. כי אני אומר לכם דבר פשוט. אני יושב בבית ואני רגוע. אני רגוע. יש טעויות, אנשים עושים טעויות בחיים, כולנו. והשאלה האם בעקבות זה מאבדים אמון, אחד בשני לא מאבדים אמון, האם אפשר לתת אמון מישהו שטועה? כן. אבל אתה עקב, נכון? אולי גם יתה עוד פעם. מה זה קשור? יכול לתת פה אמון? מה זה לתת אמון? אמון מוגבל, אמון מדויק, אמון לא עיוור, אמון... טוב. אני חושב שזה נותן לנו קצת איזשהו מבט על המהלך הזה, שוב, על הנהגתו של יהושע, גם סוף 14 שנה, ואיך בונים מרחב נכון, מרחב ציבורי נכון, שיש במרחב הזה הרבה מאוד אמון שיכול להתמודד, ובחשדנות, תמיד יש חשדנות. לא יעזור, מה שאתה... לא יעזור חשדנות. החשדנות הצוות... גם אם הצוות שלך, שזה 14 איש, כמה יש בצוות, אז בסדר, אז אתה משהו אחר, אבל אדם נסתזכין הוא לא נורמלי. כך הם יגידו, נכון? ועוד כמה שמות אפשר לקוף פה במקום, שהם כולם קיצוניים, רק אחד נורמלי שם. באמת כדאי שיבוא אלינו, ונחסל את כל השאר. זאת אומרת, חזרה לי כאן, אבל יש, זה לא פותר את הבעיה. אני זוכר שפעם התדיינתי אפילו עם רב חרדי, ביחס לצבא, היו לו כל מיני תלמידים על התשובה מהצבא, סיפרו לו, סיפרתי לו איזה צבא, מה היה איתי בצבא, איזה אמון, איזה, זה לא היה דבר כזה במילואים, שמישהו ישן בשבת, מידי בסביבה, מה בטוח, הייתי חבש, זאת אומרת, לא היה דבר כזה, זאת אומרת, אתה מיוחד, זאת אומרת, בסדר, מיוחדים ומיוחדים, טוב, שורה תחתונה, האמון זה הדבר שבונה, אמון נכון, אמון מדויק, והאמון כשלא צריך, אז מתי צריך לתת אמון, מתי צריך לתת אמון, זה סוג לפני עצמו, אנחנו נעצור פה, בסדר?